טוב. בשבוע שעבר ראינו את בחירתו של יהושע למנהיג, למרות מחשבות אחרות שיכלו להיות לנו. ואנחנו היום בפרק ב'. וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש למור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב וישכבו שמה. ויאמר למלך יריחו למור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. וישלח מלך יריחו אל רחב למור, הוציאו את האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו, ותאמר כן, באו אליי האנשים, ולא ידעתי מאין המה. ויהי השער לסגור בחושך, והאנשים יצאו. לא ידעתי, אנה הלכו האנשים, רדפו מהר אחריהם כי תשיגו. והיא העלתם הגגה, ותתמנם בפשטי העץ הארוכות לה על הגג. והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, והשער סגרו, אחרי שכאשר יצאו הרודפים אחריהם. והם הטרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג, ותאמר אל האנשים, ידעתי, כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה עמתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן לסיחון ולאוג, אשר החרמתם אותם, ונשמע, וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ואתה ישבון עלי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. והחייתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותיי, ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות. ואמרו לאנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברנו זה, והיה בתת אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמך חסד ואמת. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה ובחומה יושבת. ותאמר להם, ההר הלכו פנפגעו בכם הרודפים, ונחבטם שמה שלושת ימים עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. ויאמרו אליה האנשים, נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו, הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון, אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחיך ואת כל בית אביך, תאספי אלייך הביתה. ויקול אשר יצא מדלתי ביתך, החוצה דמו בראשו, ואנחנו נקיים, וכל אשר יהיה איתך בבית דמו בראשנו, מיד תהיה בו. ואם תגיד יהיה דברנו זה, והיינו נקים משבועתך אשר השבעתנו, ואת אומר כי דברכם כן ותשלחם וילכו, ותקשור את תקוות השני בחלון, וילכו ויבואו הערה וישבו שם שלושת ימים עד שבו הרוטפים, ויבקשו הרופים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו שני האנשים, וירדו מהער ועברו ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם. ואמרו אל יהושע כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. זה הפרק. אמרנו בשבוע שעבר שיהושע עושה כל מה שמשה רבו עשה. גם משה שלח מרגלים, לא המרגלים שיהושע היה חלק מהם, שזה מרגלים ייצוגיים, אלא משה שלח מרגלים בשנה ה-40, לרגל את יעזר ואת בנותיה. מרגלים מבצעיים, שבאמת כיבוש הארץ, הוא בעזרת השם עתיד להתנהל רובו, כמעט ככולו, בדרך הטבע. ובכל אופן, זה מאוד מוזר שהפרק הזה מופיע כאן. למה? כי בשונה מהמרגלים ששלח משה רבנו לרגל את יעזר ואת בנותיה שהצליחו, המרגלים האלה נכשלו. הם נכשלו. הרי, מה זה מרגל? איך אומרים מרגל בערבית? ג'סוס. איך?
ג'סוס.
בדלת כאילו? ג'ה. ג'סוס. ג'סוס זה המרגל. סוס זה מרגל, לא?
לא.
ג'סוס. ג'סוס זה מרגל, עמיל זה משתף פעולה וחייף זה בוגד. אז מרגלים, המהות של מרגל זה שלא מגלים אותו, אתה לא בוחר מרגלים אחד כזה עם כובע ושכולם חושדים בו, אתה בוחר מרגל אחד שנראה הכי משעמם שיש. קורא עיתון בספסל עם שקפיים כאלה שזה, עם כובע. מרגלים, המטרה שלא יגלו אותם. המרגלים האלה לא הספיקו להגיע ליריחו, כבר גילו אותם. אז השליחות שלהם נכשלה. זה נכון שלמרות שהשליחות נכשלה, בכל אופן הם הצליחו להביא מודיעין טוב. אבל הם הביאו מודיעין, אני מניח שיהושע שלח אותם להביא מודיעין מבצעי. תבדקו את העיר, תבדקו מבואות, תבדקו סמטאות, תבדקו דרכים שנסמן את הצעות. והם הביאו מודיעין מורלי. תשמע, הם מפחדים. זה קודם כל זה בסדר גמור, זה יפה מאוד שהם מביאים את המודיעין הזה, אבל, אבל זה אפשר היה להניח גם לפני כן שהם מפחדים, אחרי הניצחונות הגדולים שהיו במזרח, אז כבר בלק מפחד, ויער בלק בן ציפור מלך מואב, נכון, את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויגור מואב מאוד מפני העם, ויגור מואב מפני העם מאוד קירבו. אז אחרי שהעם ישראל ניצחו את סיחון ואת אוג, שלמעשה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, סיחון ואוג הם היו מדינות. ארץ ישראל לא הייתה במדינה, היו בה 31 מלכים, זה כמו היום תגיד 31 ראשי ערים. זה היה מין פרובינציה, כמו שמה שקורה היום בלבנון. יש את הכפר הזה עם המיליציה לידו, יש את הכפר ההוא עם המיליציה פה, יש מישל עאון, פה ג'ון בלט, פה נסראללה, פה סמיר ג'אג'ה, כל מיני, כל אחד עם הזה שלו. זה מה שהיה בארץ ישראל, מלך ירמות, מלך גזר, מלך אכזיב, מלך אכשף, כל מיני מלכים כאלה, כל אחד עם זה. לא הייתה כאן מדינה, המדינות עם צבא מסודר, צבא גדול, היו סיחון ואוג, האמורי והבשן. ומשה וזה לקחו אותם, אז זה ברור שהדבר הזה הגיע לארץ ישראל המערבית, ומאלה ברור שהם אמרו אם סיחון ואוג לא עמדו בפניהם איך אנחנו נעמוד, אז, אז אני אומר, זה מודיעין נחמד שזה זונה מספרת להם שכולם מפחדים. אבל לא לשם זה הם נשלחו, הם נשלחו להביא מודיעין מבצעי, והם נכשלו לכאורה בתפקיד שלהם, כי גילו אותם, איך שהם נכנסו גילו אותם. מרגל אמור לצחת, נכון? להתאמה בזה. הרי אלי כהן, מה היה השם שלו המבצעי של אלי כהן? כמאל אמין אל-טאבס. זה היה השם שלו. אז כדי להחדיר אותו בתור איש עסקים סורי לסוריה, הוא קודם כל בכלל היה שנה בארגנטינה. בבונוס איירס, בקהילה סורית בארגנטינה. ושם הוא התערבב, ואז הוא הגיע לסוריה, הוא אומר, כן, אני מארגנטינה. וככה הוא בנה את הדמות שלו. ככה הוא הצליח להיכנס. הוא בהתחלה היה חבר של כל מיני כאלה, ואז היה מהפכה שלטונית, וכל אלה שהוא היה חבר שלהם נהיו פונקציות בשלטון, והוא עלה לגדולה. אתה חייב לבנות את הדמות. פה, תפסו אותם על ההתחלה, אז למה להביא את הפרק הזה בכלל? בשביל לספר דברים שאני לא צריך, מה שהם היו צריכים להביא, הם לא הביאו. את מה שהם הביאו, כנראה ידענו גם בלעדיהם. אז למה? השאלה ברורה, אליהו. זה העיקר. אם השאלה ברורה, אני יכול ללכת. רבותיי. נמצאים אנו בימים בהם מרץ לא עברה את אחוז החסימה. מי שיסדה את מפלגת מרץ הייתה רץ. הייתה שולמית אלוני. שהייתה אישה, חייב להגיד לכם, אישה עם לא מעט זכויות היו לה. הייתה לוחמת בפלמ"ח, בעברה. הייתה מורה לתנ"ך. היה לה חבר, ליפקין קראו לו, חבר ארוס כמעט, שנהרג במלחמת העצמאות, בשיירות. שיירת הרטוב, הוא נהרג. התחתנה אחר כך. למרות כל הדעות שלה, היא ביקשה להיקבר קבורה יהודית. קברו את הקבורה היהודית. כל פנים, היא הייתה שרת החינוך, והיא הוציאה את ספר יהושע מתוכנית הלימודים. דני בטח זוכר את זה, כמעט. ספר מיליטנטי, ספר של כיבוש, ספר שהיא הוציאה. בסדר? עכשיו, כשזה קרה, אז, אני זוכר את זה, הייתי, לא זוכר את זה, בגיל ה-20, זה היה מעורר המון התנגדות, מה, את כאילו נוגעת בה, היא הוציאה את זה מהממלכתי, לא מהממלכתי דתי, שם היא לא יכולה לגעת. אבל, צריך להגיד, שספר יהושע מתייחס נקרא לזה, למה שהטריד את שולמית אלוני. מתייחס לזה. ואני אנסח את זה עכשיו, רגע, שימו אותה רגע בצד, האם אנחנו מטבע הדברים מרוכזים בעצמנו, אנחנו עם ישראל ואכפת לנו מה ש... אבל האם כניסת עם ישראל לארץ ישראל היא פעולה מוסרית גם בעיני אומות העולם? ננסח את זה בצורה אפילו פרובוקטיבית במקצת, האם זה היה עובר היום את בית הדין הבינלאומי בהאג, נגיד ככה? או שאתה אומר, תשמע, אני לא מעניינתי בינלאומי, אני צריך ארץ, אני מגיע, מי שפה שיתחפף מפה ונגמר הסיפור. האם פעולת הכניסה של עם ישראל לארצו, א', האם היא אמורה לעמוד בקריטריונים מוסריים של אומות העולם, חוץ שבכלל הם לא מעניינים אותנו, ואם היא אמורה לעמוד, האם היא אכן היא עמדה? אז אפשר רק חומש בראשית? יורשי, יש פה? הנה, יש פה, יש פה. יפה. אז קודם כל, קודם כל בואו נענה על השאלה הראשונה. האם בכלל זה אמור לעמוד בקריטריונים מוסריים? התשובה היא כן. התורה בהרבה מאוד מקומות וגם הנביא משתמשים בטיעון מה יאמרו הגויים. מה יאמרו, נכון? כלומר, אנחנו...
משה רבנו
משתמש בזה. יותר מזה. ספר שמות, התורה פתחת את ספר שמות בהבאת הטיעון המצרי. לכאורה מה אכפת לנו מה פרעה אומר. מי זה מעניין? מעניין. פרעה יש לו טענה. הבאתי לי כאן 70 איש, הייתי נחמד, משלחת הומניטרית של 70 איש, נהיה לי כאן מיליונים. אני עכשיו צריך לפרנס אותם, תת להם מיסים, תת להם זה, אני לא מעוניין. זה טיעון, צריך להתמודד איתו, התורה מביאה אותו, רואים שהתורה מתייחס את הדבר הזה. שמה תאמרו, הזכירו כאן את הרשי הראשון. הרשי הראשון צריך דקדק בו. בואו נדקדק רגע ברשי הראשון. בראשית, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו בישראל. ומה טעם פתח בבראשית? למה? משום כוח מעשה בגיד לעמו לתת להם מחלת גויים. פסוק בתהילים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, לכאורה מה אכפת להם? שיגידו, איך היה אומר בן גוריון, לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. נכון? שמו וכל זה. רואים שלא ככה, התורה מתייחסת. כלומר, לא ייתכן שהגויים יטענו כלפינו טענה מוסרית, ולא תהיה לנו תשובה טובה לתת. וכאן הטענה המוסרית היא, אתם גזלנים. היה פה עמים, באתם, גירשתם אותם, לקחתם, זה לא בסדר. זה לא מוסרי, אתם חזקים, בסדר, ניצחתם בסדר, אבל אתם לא מוסריים. זאת טענה שנשמעת מאז ועד היום, עד התנועה הציונית, וצריך לענות עליה. והתנועה הציונית עונה עליה, אנחנו נענה עליה גם פה בשיעור. רב ארן. הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה מהם ונתנה לנו. עם מי... סליחה. איזה דו-שיח רש"י מתאר פה? מי מדבר עם מי? איך? יפה, זה מה שכבודו אומר, אבל אי אפשר להגיד את זה. כי אחרת היה צריך להיות כתוב ככה. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, יסתים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לאשר בעיניו, ברצונו נתנה להם, צריך להיות ברצונו נתנה לכם, וברצונו נתנה מכם ונתנה לנו. אבל לא כתוב ככה, כתוב ברצונו נתנה להם, וברצונו נתנה מהם ונתנה לנו. כלומר, עם ישראל מדבר בינו לבין עצמו. מה? כן, לא, בפשטות הוא מדבר, כלומר, מדברים, קודם כל, אנחנו צריכים לברר את זה לעצמנו, אחרי זה נברר את זה לאומות העולם. אנחנו צריכים לברר את זה לעצמנו, שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הייתה תקופה שהוא נתן את זה להם, עכשיו הוא הביא את זה לנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם את הארץ, לזרעו, בינתיים הייתה פיקדון אצל הגויים, עכשיו הגיע תורנו. אנחנו צריכים להתמלא בדבר הזה באמונה. זה עדיין לא פותר את הבעיה המוסרית, עדיין לא פותר. הבעיה המוסרית צריך לפתור אותה. רבותיי, התנ"ך מתייחס לבעיה הזאת ונותן לה מענה בעיניי מיוחד ומרתק, ואני חושב שזה גם ממש אותו מענה שנתנה התנועה הציונית עד היום. מה המענה של התנ"ך ספר יהושע? הרמב"ם מביא את זה להלכה. ובעקבות הפסוקים בספר דברים, בפרק כף, הרמב״ם אומר ככה, בעקבות המדרש גם, גמרא, ג' פרוס דגמאות שלח יהושע. לפני שיהושע נכנס לארץ, שלח שלושה פתקים, שלוש אגרות. הרוצה ללכת, ילך. מי שלא מתאים לו, מוזמן ללכת לעזוב, קבל ארץ אחרת. הגמרא אומרת, הגרגשי עזב וקיבל ארץ טובה. הרב דוב ליאור תמיד אומר, זה אתיופיה. כי אתיופיה זה ארץ רחבה, ויש בה הרבה מים וכל. טוב, עזבו. הרוצה להישאר, יישאר. זה חשוב מאוד. מי שרוצה להישאר בארץ, על האדמה שלו, על ארדו. אבל, הוא מקבל על עצמו לשדרג את רמתו המוסרית, לא לעבוד עבודה זרה, כן? ולהיות תחת ריבונות של עם ישראל, מוזמן להישאר. זאת הצעה מפליגה מאוד 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 בכל כלי מידה, תנכי וגם בימינו. בדרך כלל, גם בימינו כשיש מלחמות, האוכלוסייה האזרחית, תפסו את הרגליים ותברחו מכאן. לא שייכים פה, אנחנו שלנו. מי שרוצה, אנחנו באים ומציעים, מה? אנחנו מציעים למי שרוצה להישאר תחתנו, להיות מחויב לקריטריונים המוסריים שעם ישראל מביא איתו, שהם ברכה. קראנו ויהיה ברכה. הקריטריונים המוסריים הם צניעות משפחתית, איסור עבודה זרה, ערכים אוניברסליים, איסור רציחה, איסור גזל, שם זאת בנוח אני אומר לכם כרגע, כן? איסור גזל, כבוד לדת, אמונה בהשם אל אחד ולא עבודה זרה, זה מה שאנחנו מביאים. אלה דרישות סף מינימליות, הן לא גבוהות מדי. ממי שרצה להישאר פה. מה? כן, נכון, בדיוק. נכון, זה הכל. אז אתה מביא איתך ברכה, אתה מביא איתך ברכה. אם אתה מוכן לקבל את הברכה המוסרית, תוכל להישאר על אדמתך. זה מאוד מתקדם, ודאי וודאי במושגי תנ"ך, אבל גם היום, גם למושגים של ימינו. קו נטוי, אני אעשה כאן סלש. זה לא, כמו שאמרתי לכם, זה לא מהווה באמת הרבה מאוד בעיה, כי כשאנחנו נראה בספר יהושע, שעם ישראל התקשה מאוד בכלל להוריש את הארץ הריקה, רבי דני, הריקה, מה אומרת התורה? מעט מעט אגרשנו מפניך, לא תוכל קלותם מהר, פן תרבה עליך, חיית השדה. למה אתה אומר פן ירבו עליך הגויים? הגויים היו כאן מעטים, 31 ערים, אבל זה לא היה כאן איזה מסות. יכולת להשאיר אותם במקום, זה בדיוק כמו שהגיע לכאן התנועה הציונית לארץ ישראל. כמה ערבים היו כאן? מה?
לא היו.
לא, לא, אל תגיד לא, היו, היו. מה? מה? כמה היו? כמה היו בגמר מלחמת העולם הראשונה? כמה ערבים היו כאן, בארץ ישראל? מה? נדמה לי שהמספר הוא 100,000, משהו כזה.
לא, יותר.
אולי, יותר, יכול. 400,000, לא זוכר את המספר. תעשה גוגל, נדמה לי 400,000.
קח את התמונה, קח את התמונה. ירושלים העתיקה
ועצמאית. 600,000 עם קום המדינה, הם היו עד כמה שאני זוכר.
לא, לא, לא דיברתי בקום המדינה, מכילה. דיברתי בגמר מלחמת העולם הראשונה. תחילת ההגעה של התנועה הציונית וזה, כמה היו ערבים בארץ ישראל. זה לא בא לבדוק את זה, דני, תעשה גוגל.
400,000, אבל זה לא
השפעה. שנייה, 400, עכשיו 400,000, איפה היו מרוכזים? בחיפה, בצפת, בעכו, ביפו, זה ככה, זה, זה. הארץ ריקה, הארץ ריקה. תפדלו. עכשיו, בואו נתאר לנו תיאור. הרי כולנו זוכרים את הסכם ויצמן פייסל, נכון? מה עשה הסכם ויצמן פייסל? פייסל, שהוא היה המנהיג הלאומי הערבי המרכזי וכו', אמר, ודאי תבואו היהודים, תביאו אתכם ברכה, תביאו אתכם את הכסף היהודי, תביאו אתכם את החוכמה היהודית, נפתח את האזור. כמה ערבים היו לו כאן?
הוא רצה
בתמורת
סוריה
גדולה. בסדר, אני לא נכנס לזה, זה לא שיעור בהיסטוריה, אני רק אומר, הסכם ויצמן פייסל, בסדר? ופייסל הגיע לוועידה בצרפת, ועידת העובד בצרפת, וחתם בכתב ידו, אני בעד שתקים מדינה ליהודים. המקום היה ריק. אותם ערבים שהיו, נגיד, תיאורטית, מקבלים על עצמם, נגיד, בוא נשחק משחק הדמיון, כאילו, והערבים, אותם אלה שהיו כאן, 400,000, אמרו, כן, אנחנו מוכנים לקבל פה את המדינה. אם אנחנו רוצים ללכת, נלך לסוריה הגדולה, לירדן, סוריה הגדולה זה כאילו סוריה, עיראק וירדן ביחד, זה כאילו שהם, מה שהיום דאעש, נכון? דאולת השם, האסלאמי השם, זה כאילו, אז נגיד סוריה הגדולה, מי שרוצה ילך לשם, מי שלא רוצה, שר פה, תחת ריבונות מדינה יהודית, שהייתה אמורה להסתרע גם, אגב, על עבר הירדן המזרחי, ויהיה ברכה, היו מתברכים, היו מקבלים את כל הקדמה שעם ישראל הביא לארץ ישראל ב-20 שנים, מ-1918 עד 1930 שנים, עד הקמת המדינה, במיוחד עד פרוץ מלחמת העולם השנייה, היישוב היהודי קידם את הארץ בצורה בלתי רגילה, היו מתברכים מהדבר הזה. ברכים, רק תבר אחד, תקבלו את ריבונות עם ישראל עליכם. בסדר? זה מה שמציעים כאן. זה מוסרי או לא מוסרי? זה סופר מוסרי. האפשרות האחרונה, ומי שלא רוצה, לא את זה. ולא את זה, מלחמה. אבל יש לך אפשרות ללכת, יש לך אפשרות להישאר ולהשתדרג מוסרית, יש לך אפשרות כזאת, ויש לך אפשרות להילחם. בכבוד.
דבר באמצע המאה ה-19, היה רוב יהודי בירושלים.
כן, ירושלים, כן. אבל אנחנו מדברים על ארץ ישראל.
מה,
מה, מה, מה?
גירוש זה לא עוד אופציה?
אתה רואה שזה לא מופיע חלק? לא, אחרי שהם מתחילים במלחמה, וזה יעסיק אותנו כשנגיע לגבעונים, אז שם, אחרי שאת מלחמה, או מי שכאן, זה צריך לפגוע בו, להרוג אותו, או לגרש אותו מכאן. אחרי. אבל לפני, התורה נותנת, זה פסוק בספר דברים. כי תקרא ולעיר ללחם עליה וקראתה אליה לשלום, והיה עם שלום תעניך וכו' וכו'. חייב לקרוא לה לשלום. הרמב"ן אומר, זה מדבר על מלחמת מצווה. לא תחיה כל נשמה. זה אותם אלו שבחרו להילחם. כלומר, הם דילגו על שתי אפשרויות. אז, במלחמה, במלחמה כמו במלחמה. עכשיו, כן, עזרה. כן.
לא לבני שם, אבל לבני חם, כן? פלש לכאן, באופן זמני, הם כבר בעצמם ידעו.
וכשהגיעו הישראלים, הבינו שהנה, הגיע בעל הבית האמיתי, ולוקח את הארץ. אבל הם גרים פה. זה הכל, אתה אומר לי, טוב, זה תיאוריה טובה, אבל עכשיו בא בן אדם אומר לך, תשמע, אני גדלתי פה, אבא שלי גדל פה, סבא שלי גדל פה, זה הסדר שלי, מה אתה רוצה ממני? אז מה אומרת התורה? לא רוצה ממך כלום. פשוט, אתה חייב לגור, אתה חייב להאמין באל אחד, להתנהג בצורה מוסרית, אתה יכול להישאר פה. ואני אומר, הארץ הייתה ריקה. זה לא יצא, לא, לא הייתה כאן בעיה של מקום. כמו שראינו בספר יהושע, כל כמה שכבשו, עדיין לא הגיעו לכבוש את הכל. כמו תחילת התנועה הציונית, גם אם כל הערבים היו נשארים ואף אחד לא היה בורח, היה מספיק מקום לכולם, הארץ הריקה. אבל הם בחרו להילחם בנו. זה מאוד פשוט. אתה רואה אם הוא מתגייס לצבא או לשירות לאומי, איך הוא מתנהג, איך הוא משלם מיסים, אתה רואה את זה כמו להבדיל הדרוזים. הדרוזים לדוגמה קיבלו החלטה, הרי הדרוזים מדברים ערבית. יש להם דת דומה במונים מסוימים. הם קיבלו החלטה, לא כולם, הדרוזים של הגליל, בג'אן, אוספיה, דלת אל קרמל, שהם חלק מהמדינה, מתגייסים לצבא, משרתים מיסים, וזה, אז אתה רואה? לא, הדרוזים קיבלו את ההחלטה מקום המדינה. עכשיו, כדי לבחון את הסוגיה הזאת, יש שתי דרכים. אפשרות אחת זה כאילו לדבר עכשיו רוחבית. אבל אפשרות שנייה זה לעשות רגע איזה drill down, ולהגיד, בוא ניקח רגע דוגמית. האם הדבר הזה הוא אפשרי? האם באמת אפשר לקחת עמים שהיו מורגלים לחיות בתאוות ובעריות, כמו שהתורה אומרת בפרשת החרמות, כמעשה ארץ מצרים אשר יצאתם משם לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, וחוקותיהם לא תלכו אני השם, ארץ כנען תעשה, האם זה בכלל אפשרי? מה שאנחנו מדברים על עצמנו. אז אפשר לדבר למעלה באוויר, אפשר לעשות למטה. אומר לנו הנביא, בפתיחת ספר יהושע, בוא ניקח טסט קייס. אבל ניקח לא טסט קייס, אלא ניקח the worst case. כן? worst case זה אישה שהיא זונה. והמקצוע הזה הוא מקצוע שאנחנו מבינים, התפרקות מוסרית מוחלטת של אדם שהחליט להפקיר את הגוף שלו לכל הבבא, כל מי שרוצה. לאנשים, כאילו, מבחינה מוסרית, בתחתית המוסרית הכי גדולה. רחב. היא פוגשת שני אנשים מעם ישראל. התחלת לדבר איתם. תראו מה היא אומרת להם. והם הטרם ישכבון והיא עלתה עליהם על הגג. ואת אומר אל האנשים, כן. ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ וכי נפלה ימתכם עלינו וכי נמוג כל שווי הארץ מפניכם. למה? כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי אשר בעבר הידי נסיכון ולוג אשר החרמתם אותם. ונשמע ואימס לבבנו ולא קמה בעוד רוח באיש מפניכם כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. מלכי האמורי אני מבין, זה קרה לפני כמה חודשים. לפי החשבון, מלחמת משה במלכי האמורי קרתה בחודשים אלול, תשרי, חשוון, כסלב וטבת. 5 חודשים. אהרון מת בראש חודש אב, עם ישראל בוכים את אהרון 30 יום, ואז מתחילים כל הקרבות במזרח. באלף שבט הם כבר חזרה בערבות מואב, ומשה רבן אומר את ספר דברים. ועכשיו אנחנו בניסן, אז קרה לפני חצי שנה. זה אני מבין שבאמת רחב וכולם, או, זה קרה לא מזמן וכל זה. אבל היא אומרת עוד משהו. מה היא אומרת? היא זוכרת את קריאת ים סוף שקרתה לפני 40 שנה. מי זוכר מה היה לפני 40 שנה? 40 שנה זה מזמן, מזמן. אתה יכול לזכור את זה היסטורית, אבל זה טלטל אותך רוחנית. עכשיו, חזל, אני חושב שזה התמיע אותם הדבר הזה. מה פתאום היא מציינת את קריאת ים סוף שקרתה לפני 40 שנה? והם עושים פה הקשר מאוד מאוד מעניין בין רחב לבין קריאת ים סוף. כשעם ישראל יצא ממצרים, השמועה נפוצה על פני כל המרחב, שעבדים ברחו ממצרים, זה הצית בלבבות תקווה. הנה, יש תקווה, יש אור. הרע לא תמיד מנצח. יש טוב, יש ברכה, יש איזה עם כזה שמספר סיפור אחר. יצאה תקווה לעולם. והעם הזה אחרי זה קריאת ים סוף, הטבע נפתח לפניו, ומקבלים תורה בהר סיני. זה לא השפיע רק עלינו, זה השפיע על גם כל האומות כולם. כל האומות, היה להם פתאום איזה, לאן להרים? כי עד אז ההיסטוריה התנהלה באופן של החזק שורד, החזק מנצח, החזק משעבד את האחרים. ופתאום הגיע העם שהשמיע לכל העולם, אנוכי השם אלוהיך שרוצה תיך מארץ מצרים. נכון. ולא לא תסגיר עבד אל אדונה ועוד דברים מן הסוג הזה. הייתה המון המון תקווה, המון ציפייה. גם רחב הייתה אז ילדה. בת כמה היא הייתה? לא יודעים. בת 10, 15, לא ברור בת כמה היא הייתה. למי? ככה, העיניים שלה נדלקו. חז"ל אומרים שביום שישראל חטאו בעגל, ירדה אכזבה לעולם. אז גם הם חלק מה... פיתחו ציפייה, אבל גם הם עובדי עבודה זרה. אומרים חז"ל, ביום שישראל חטאו בעגל, ביום הזה רחב הידרדרה לזנות. גם היא איבדה תקווה. אז אם עולם הזה, ואם הנאות, אז עד הסוף. עד הסוף. ו-40 שנים שישראל במדבר, 40 שנים שהיא מזנה. אבל הנה הם חוזרים חזרה. יש תיקון, יש תשובה. וכשהם חוזרים, גם אצלה, גם אצל הנפש התועה הזאת, המבולבלת, המיוסרת, שבאמת מהוראות החיים דרדרו אותה למקום הכי נמוך, מתעוררת שוב פעם התקווה והרצון למה? לשינוי. היא אומרת, תדעו לכם, נתתם לנו תקווה. ציפינו, אבל נעלמתם לנו. עכשיו שאתם חוזרים, התקווה ההיא של קריאת ים סוף, יחד עם התקווה הזאת של מלכי האמורי, אנשים אלימים, אנשים גסים, מתחברת אצלנו לתקווה שיכולה להיות מציאות אחרת. יכולה להיות מציאות של עם שמגיע ונותן ברכה. הרי בסופו של דבר אנחנו כולנו מאמינים באמונה שלמה, שחביב אדם שנברא בצלם, כל אדם שנמצא בעולם, בבסיסו יש צלם אלוהים, והוא רוצה להאמין באלוהים, ורוצה את אדם טוב. של הטוב הזה כולל בתוכו את הרמה הבסיס שם את אדוני נוח. הוא לא רוצה לגזול, לא רוצה לגנוב, לא רוצה להרוג, הוא לא רוצה, אבל החיים כאילו, אם יציבו לו שיטה, והוא יהיה בתוך מין חממה כזאת, אז הוא יוכל. אז לוקחים את רחב ואומרים, תראו, אפילו אצלה קרה שינוי. אפילו היא רוצה. חז"ל אומרים, קודם כל היא אומרת, ישבון אלי בדוני כי עשיתי עמכם חסד. אתם יודעים, המקצוע שרחב עוסקת בו, זנות, זה המקצוע הכי רחוק מחסד. אתה רק עסוק בלקחת כל הזמן. לקחת כסף, לקחת רגשות של אנשים, לקחת. אתה לא עסוק בלתת, אתה לא נותן כלום, אתה רק עסוק בלקחת, אתה אסור לך לתת. אם אתה תיתן אז אתה... לקחת. פתאום היא עושה חסד. בשביל שום כסף, רק חסד, כאילו... רגע, רגע. עכשיו, חז"ל אומרים פה עוד משהו מאוד מאוד מעניין. הם אומרים ככה. הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון. חוט שני זה חוט אדום. חז"ל אומרים שחוט השני הזה התגלגל לחוט, לשון של זהורית, חוט השני, בבית המקדש, התהפך מאדום ללבן. האם יש סיכוי שמשהו אדום יתהפך ללבן? האם יש תקווה לשינוי? תקוות חוט השני זה תקווה לשינוי. האם מי שזינתה 40 שנה יכולה להשתנות? תשובה, כן. עם ישראל ייכנס לארץ ישראל, ויש תקווה לשינוי. אפשר להשתנות, אפשר ליצור שינוי, יש תקווה. החיים לא חייבים להיות חומריים, מגילים, מבוססים בתאוות הכי הכי תמאות. אפשר לחיות חיים נקיים, טובים, מוסריים. אתה לא חייב להיות יהודי, אתה לא חייב להתגייר, אתה לא חייב תרי"ג מצוות. אתה יכול להיות אדם מוסרי, בסיסי. יש. אפילו היא מבינה את זה רחב. כאילו יש תמיד משחק, נכון, עם המשחק ידוע, עם המילה הזאת. כן, אדם בוחר להרחיב את יצריו, ואז הוא בעצם מחריב את עצמו, אבל שוב הוא בוחר לתקן את עצמו, ואז הוא מתרחב מחדש, ונהיה חבר של השכינה, והוא הופך את החרב לבחירה, מילה שאפשר לשחק את הרבה מאוד. אז זה ברור שרחב החריבה את עצמה, ועכשיו היא בוחרת להיות חברה של הדברים הטובים. יש תנועה. כלומר, כניסת עם ישראל לארצו היא הזדמנות אמיתית לאומות העולם שנמצאות כאן, הרוצות, מי שרוצה ללכת ולא מתאים לו, מוזמן ללכת. מי שרוצה ללכת, אבל מי שרוצה להישאר, יש לו סיכוי אמיתי לשנות את החיים שלו לטובה, לברכה. זה לא סתם שהפרק הזה פותח את ספר יהושע, מיד אחרי הפתיחה. כי זאת אמירה מאוד משמעותית ומאוד חשובה. באנו לכאן, איך, מה היה כתוב? לא, לא, לא. כשלנס ארמסטרונג, לא לנס, לנס, לא, לנס ארמסטרונג זה ניל ארמסטרונג. לנס ארמסטרונג זה הוא עם האופניים. ניל ארמסטרונג ובאז אולדרין הגיעו לירח, נכון? אז הם אמרו צעד קטן, אבל כשהם עזבו, הם השאירו שם פס מתכת, ומה היה כתוב עליו? באנו לשלום בשם כל בני האדם. אם יש שם איזה חייזר, שגם יודע לקרוא אנגלית, אז הוא יתמע את הפתק הזה. We have came for peace in the behalf of all the human being. זה מה ש... אתה עכשיו יום רצח רבין, גם זה קונספירציה, נכון? הכל קונספירציה אצלך. מבוים, הכל מבוים. אנשים אוהבים ללכות בדמיונות. אז... תכף נגיע לזה. תכף נגיע לזה. אבל אני רק בא לומר, זה מאוד חשוב שעל פתיחת ספר יהושע, נברר את הסוגיה הזאת. כניסת עם ישראל לארצו היא לא רק אירוע פרטי שלנו, החוזרים לאדמתנו, שאותה הבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, כמו שקראנו בספר בראשית, אלא היא מביאה ברכה לכל אומות העולם. הבית הדין הבינלאומי בהאג יכול להתנגד לאומה שמביאה את הברכה, ומאפשרת את כל האפשרויות. אתה לא חייב לקבל את הברכה, אתה יכול ללכת מכאן, אין בעיה. אתה יכול גם להילחם, אבל אם אתה נשאר כאן, לא תזוז מאדמתך, אבל כן, יש לנו ממך דרישה מוסרית, זה דבר לגיטימי לגמרי. כל, במיוחד שלא היית כאן מדינה, לא שאנחנו כבשנו מדינה, לא הייתה כאן מדינה. היה כאן ערים כאלו, תשארו ערים, אבל אתם תחת סמכות יותר גדולה, שדורשת, כן, במדינה, מציבה רף, ומי שרוצה לגור פה, הוא צריך לעשות כך וכך וכך. רבותיי, הדבר הזה הוא יסודי מאוד, והוא בעצם נמצא בתורה בעצמה, בפרשת כי תבוא. שם התורה מצווה בפרשת כי תבוא, משה רבנו מצווה את עם ישראל ואומר להם כך, והיה כי... זה היה, ויצב בפרק כ"ז בדברים. ויצב משה בזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן, באותו יום. אל תחכו אפילו דקה, חייב להיות באותו יום. למה? מה כזה דחוף? דחוף. והקמותה לך אבנים גדולות וסתתה אותם בסיד. וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעוברך. למען אשר תבוא אל הארץ. מה הם כותבים על האבנים האלה? איפה האבנים האלה יהיו? התורה מתארת. והיה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, ושוב פעם וסדתה אותם בסיד כדי שאפשר יהיה לכתוב עליהם, ובנית שם מזבח אדוני אלוהיך וכולי, וזבחת שלמים, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בהר היטב. מה זה בהר היטב? 70 לשון. כלומר, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, דבר ראשון הוא עולה להר עיבל, זה מקום מאוד בולט, בלב ההתיישבות הכנענית. אדם זרטל חשף שם את המזבח, כידוע לכולם, בני קצובר צמוד איתו, ככה גילו את המקום הזה, מזבח ענק עם עצמות של בהמות טהורות. ועל המזבח הזה תסוד אותו בסיד ותכתוב את דברי התורה, כנראה לא את כל התורה, אלא את הסיפור של עם ישראל ב-70 לשון. בואו תבינו שבאנו כאן להביא לכם ברכה, באנו לשלום בשם כל בני האדם. אתם יכולים להתברך מהדבר הזה, תבינו את זה, וזה צריך להיות מיד על ההתחלה כדי שיהיה לנו בכלל את הזכות לרשת את הארץ, כי כתוב, למען אשר תרשו את הארץ, נכון כך קראנו. זה חייב להיות בהתחלה, איך כתוב בזה? והקימותה לך את אבנים גדולות וכולי, וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעבריך, למען אשר תבוא אל הארץ, בלי זה אתה לא יכול להיכנס, כי יש טענה לאומות העולם. צריך לבאר את הדבר הזה. באנו להביא כאן ברכה. מי אמר שזה אפשרי? בבקשה, הנה רחב. ועזרא אומר, בצדק אומר, אתם יודעים, לפעמים אדם הייתה זונה וזה, לא נעים, הרקע שלה, חולף לחזרה בתשובה, אבל בואי, תגור לי שם באיזה פינה, בזה, אל תתחיל את זה. יהושע התחתן איתה. עמדו ממנה נביאים ונביאות, חולדה הנביאה היא מזרעה של רחב. יהושע לוקח את רחב לאישה. לומר, זה לא איזה משהו, זה באמת, זה עד הסוף, היא באמת עברה שינוי, היא באמת התגיירה, היא באמת הצליחה, זה אפשרי. אם, לפעמים אני חושב את זה במכון מהיר, עכשיו גם בעקבות התוצאות של הבחירות, יש הרבה מחשבות, אז לפעמים אני אומר לעצמי, מגיעים למכון, ברוך השם אנשים, ממקומות מאוד רחוקים. גדלו במקומות מאוד רחוקים תודעתית, מתורה ומצוות. מגיעים למכון מהיר, זה קורה, לא יודע אם כל יום, קורה כל שבוע. אז אתה אומר לעצמך, רגע, אם הגיע הבן אדם הזה שגדל בקיבוץ כזה וכזה, הוא הגיע לפה. אז איכותית זה אפשרי. זה אומר שזה אפשרי, נכון? פעם בעבר לא היו מגיעים בכלל, היו חוזרים בתשובה רק מסוג מסוים, לא יודע, אנשים ש... שם אתה לא יכול לאפיין את הסוג של החוזרים בתשובה. כולה, אתה יכול למצוא מכל חלקי האוכלוסייה. אז איכותית, הדבר אפשרי. כמותית, מי אמר שמחר זה לא יקרה 100,000 שיעשו? כלומר, זה כבר לא עניין... אם רחב הצליחה, אז איכותית, המבחן הצליח. עכשיו, רחב אחת, 100,000 רחב, זה כבר לא משנה, כי כבר עובדה שזה מצליח. אם התורה לא רלוונטית לעמק נען, זה לא, אמור לא להצליח אצל אף אחד. זה הצליח, אצלה ואצל משפחתה. היא תלתה לחלון את תקוות חוט השני. היא הצליחה להשתנות. ויהושע לוקח על זה אחריות. אני חייב להגיד לכם, אני לא יודע... כמה בדורנו היו לוקחים מישהי כזאת, אם היה לה ברקע שלה, בעלת תשובה הגמורה וזה, אבל ברקע שלה היה את סוג המקצוע הזה. איזה בחור ישיבה היה מוכן להתחתן איתה?
משהו דומה.
אז... היא הייתה גיורת. נו, אתה אומר, גיורת זה זונה, מה אתה משווה?
לא אמרתי
שם. גיורת זה משהו, אבל כמה אנשים שזה... ויהושע לוקח את זה... יהושע לוקח את זה עד הסוף, עד הקצה, כי זאת אמירה מאוד משמעותית. כניסת עם ישראל לארצו היא לא רק הדבר הנכון והצודק מצידנו, כבניו של אברהם, יצחק ויעקב שהובטחה להם הארץ, אלא היא גם הדבר הנכון והצודק מצד העולם ומצד האומות שנמצאות כאן כדי להביא להם ברכה. וכל האפשרויות נפתחות, וצריך לפתוח את ספר יהושע, כמו שהמעמד הזה בהר עיבל צריך להיות מיד ביום שנכנסים, ככה תורה מצווה, אנחנו כאילו מדלגים על זה, אולי באמת נלמד את זה לפי הסדר, אז נרוץ למעמד הזה בפעם הבאה. כדי לבאר מהר מהר לכל העולם, תבינו את הרעיון שלנו. באנו להביא ברכה לכל האזור. אל תתנגדו. עכשיו, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו כנראה חסד, ושם לנו לידינו את הפלסטינים, שעליהם נאמרו הרבה מאוד משפטים, אבל אחד המשפטים הכי מוצלחים שנאמרו עליהם, שהם לא החמיצו שום הזדמנות להחמיץ הזדמנות. במאה שנות ציונות, בכל צומת שהייתה להם איזו בחירה כלשהי, לקדם את עצמם, הם בחרו להפיל את עצמם. כן? אבל אם היה להם גרם שכל, עם ישראל מגיע, אנחנו קיבלנו, זכינו בלוטו להיות תחת, או בארץ ישראל תחת שלטון יהודי, מה יותר טוב מזה? אבל הם בוחרים להתנגד, וההיסטוריה ידועה לכולם, ותוצאותיה ידועות. זה ממש הפרשת שבוע, ויהיה ברכה. ועברך מברכך ויהיה ברכה. כל הצמוד לעם ישראל מתברך. הם בוחרים להתנגד, בחרו להתנגד. פייסל הבין את זה, עד שהוא חזר בו, אבל הוא הבין את זה, היהודים יביאו. הוא נסע לצרפת, לשכנע, בוועידה אחרי מלחמת העולם הראשונה, בעצמו הוא שכנע את המעצמות שיכניסו את המנדט לתוך, את הצהרת בלפור לתוך המנדט, כי הוא אומר, אנחנו, זה אינטרס שלנו הערבים, יבואו כאן היהודים, הכסף היהודי, עם החוכמה היהודית, כל האזור יתפתח, יהיה פה מים, יהיה פה תעשייה, יהיה פה הייטק, יהיה פה הכל, ככה אנחנו נמשיך לחוש מאחורי החמור כל החיים, תראו איך הם נראים עד היום. זה ברכה, ולכן זה פותח את ספר יהושע, והתמיעה שהעלתה שולמית אלוני היא באמת מקבלת תשובה בתחילת הספר. ברוך ה' לעולם. אמן ואמן. סקו ברוך.